האם עכשיו עכשיו שהתגלות החסידות הייתה פשוט נולד איזה ילד פלא שקראו לו ישרוליק בעל שם טוב, ופתאום צץ לו רעיון יפה, קורה? איינשטיין נולד? מישהו? כן? קורה? כל פעם מישהו אחר ממציא משהו במדע. האמת היא שגם כל פעם שמישהו ממציא זה גם לא במקרה, גם שם זה לא במקרה, אבל כל שכן ביהדות. אם אתה רואה דורות, 2000 שנה, ולא היה חסידות, בכל אופן לא בגילוי, ופתאום שפע כזה גדול של חסידות נפל עלינו מכל האדמורים. מה קרה פה? מעיין נפרץ. זה מקרה פשוט. אבל אם אנחנו נסתכל במקביל של ההיסטוריה, מה קרה לנו? מתי התחילה התגלות החסידות? לפני בערך 200 שנה, משהו כזה, במאה ה-19. לפני זה, העולם הגוי היה בור ומרץ. לא היה ליהודי בכלל ממי להתבייש, לא היה עם מי להתמודד. כל הצרות שהגויים עשו לנו, זה היה צרות פיזיות, הם שלטו בנו פיזית. עינויים, גירושים, אבל כשילד יהודי הסתכל על חברו הגוי, לא היה לו במה לקנות. הם היו אנאלפביטים, ברברים, והיהודי יודע תורה ויש לו אור, יש לו אור, אין לו במה לקנות בכלל. אבל מאז שבא נפוליאון, אמרתי לכם כבר, נפוליאון זה ניפול יוון, כן? והוא התחיל להכניס את ההשכלה, מאז התחילה תקופת ההשכלה. זה ההתייבנות, להכניס פתאום שכל של הקליפה. כשלקליפה אין שכל, אז מילא השכל שביהדות, תמיד הקדושה צריכה להיות ראש אחד יותר גבוה מהתומה. זה הסוד, הנוסחה. אסור שמי הוא שביב, צריך תמיד להיות ראש אחד יותר, כי תצא למלחמה על אויביך, לא מול אויביך. מול הזה התנגשות, גרוע מאוד. חיל אוויר יותר טוב, אין התנגשות. כן? אז לכן, כשאצל הגוי יש רק יצרים, מידות שבלב, שכל אין. אז היהודי גבוה ממנו בראש אחד, יש לו שכל. אין מול השכל של היהודי, אין שום שכל שמתנגד לו. אז מספיק יהדות השבע. שבע זה טבע, על פי שכל. אבל כשפתאום הגוי צמח ומוציא שכל של יוון מול השכל של הקדושה, אז היהודי כבר צריך לצמוח ראש אחד יותר גבוה. 8. מעל השכל. ורואים עובדה, פקט בהיסטוריה, מי הצליח לנצח את המשכילים? החסידות. וכל המשכילים הגדולים והמפורסמים שנהיו אחר כך גם ציונים גדולים ועקרו הרבה מהדת שלנו ומהנוער שלנו, הם כולם חניכי ישיבות, למדנים לשעבר, כל הביאליק ואחד העם, נורדוי, אוסישקין, כל אלה היו בחורי ישיבות במדריד. ואלה רק הבולטים, מי שמכיר את ההיסטוריה, מאות, מאות, מאות ואלפים התקלקלו. מה קרה בעצם? מה קרה? מה הם גילו שם? הם פשוט היו רעבים לאיזשהו רעיונות עמוקים. היה להם רק גמרה, ניגלה, 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 ופה פתאום יש פילוסופיה, תרבות ואידיאולוגיות עמוקות, זה היה חסר להם. הם פתאום ראו שהיהדות היא עלובה, תראה איזה אור של חוכמה יש פה אצל הגויים. ומי לא הלך לשם? כשהיה חסידות. כי החסידות נתנת לא רק התנגדות למשכילים, החסידות לא מתמודד, היא פשוט עושה מהם אפס אחד גדול. מי שיודע חסידות, אז כל ההשכלה וכל הפילוסופיה זה גרוש, כן? בעל שם טוב, יש בעולם תורת החסידות. וממש, זה לא מילים, זה מי שלומד חסידות רואה את זה, זה מעמיד בצל את כל הפילוסופיה, כי כל הפילוסופיה אתם שכל אנושי. אז על מה אנחנו יכולים לדבר? הדברים הכי גבוהים, על אהבה ועל פילוסופיה ועל רחמים ועל אידיאולוגיה, אבל זה הכל אנושי. הם יודעים מה זה אצילות? הם יודעים מה זה שורש הנבראים? הבחור הכי קטן בחסידות, הוא מדבר על העולמות שלגביהם הם מפגרים כולם. אז אין לו מה לקנא בכלל. איך? באיפה? אז הוא אומר גם, אז הכל אינסוף יבש, אינסוף המתמטי. מה רוצה האינסוף המתמטי? הוא לא רוצה, הוא פשוט אינסוף. כן? אז מה זה קשור אליי? זה לא משהו שמדבר אליי בכלל. כן? זה משהו בלי סיפוק. פה יש לי אינסוף.
אבל ראש לא כל כך ברור כמו ההבדל בין השכל כן.
אז לכן תקנו שמונה נרות, כי בכדי להאיר את החושך, זה דווקא על ידי האור שלמעלה מהשתלשלות. האור שבהשתלשלות יכול להיפגע מהחושך. רק אם אתה מביא את האור אינסוף שלמעלה מהשתלשלות, הוא יכול לדחות את החושך. כמו שכתוב, והוויה יגיע חושקי. אתה רוצה שהחושך עצמו יתחיל להיות נוגה, והוויה יגיע חושקי? זה לא עם שם הוויה, אלא והוויה. הוויה עם תוספת, מעל לשם הוויה. הוויה לבד עוד לא יכול להגיע חושקי. והוויה, שם הוויה דלעילה, שהוא בתוספת, הוא יכול להגיע חושקי. והאור הזה, מי גרם שהוא יומשך למטה? מי המשיך אותו למטה, את האור הזה, בתקופת ה... כן? המסירות נפש של מתתיהו ובניו. והשייכות של האור הזה עם החושך שהיה אז, מה הקשר שדווקא בחושך שהיה אז נמשך כזה אור גדול? אז הוא אומר, הקשר הוא בשני כיוונים, מלמטה למעלה, מלמעלה למטה. מלמטה למעלה הפירוש הוא שעוצמת החושך היא זו שהביאה להתעוררות כזו גדולה של מסירות נפש, כי הרי ככל שההתנגדות יותר חזקה אתה מעורר כוחות יותר חזקים. למשל, ניקח דוגמה פשוטה, גם אלה שיושבים פה, מפעם לפעם אנחנו עושים איזה משהו שאנחנו קוראים לזה מסירות נפש. כן? אם אתה נתת קצת צדקה יותר מהרגיל, ממש עשיתם את זה. אם ויתרת על משהו שרצית, מסיר את נפש. אם השלמת עם אחד שהיית ברוגז איתו והיית צריך להוריד את האב, מסיר את נפש. אבל המסיר את נפש שהייתה ברוסיה שם בפועל ממש, היא בטח יותר גבוהה. למה? למה לך אין כזה גדול? כי אין התנגדות כזה גדולה. לא עומד לך פה איש אין כבדה וקוטש אותך עד זוב דם. ככל שהחושך הוא יותר גדול, אז העקשנות שבנשמה, האיתן שבנפש, העם כשעורף למעליותה, מתעורר יותר חזק. אז זה יחס אחד בין החושך של היוונים, ככל שהחושך היה יותר גדול, אז המסירות נפש שהוא הוליד אצל מתתיהו ובניו הייתה עמוקה יותר. נו, ממילא נמשך, זה הולך כאן שרשרת. מה שיפה בחסידות שאין סתם פח נפל נס. איפה נפל? איפה לחצת? יש פה סדר, זה לא ככה הוקוס פוקוס, זה הכל בסדר, יש חוקיות. אתה לוחץ על עבודת השם בטעם ודעת, נמשך אור של סדר השתלשלות. אתה לוחץ למעלה מטעם ודעת, נמשך אור למעלה מהשתלשלות. איך הגעת למעלה מטעם ודעת? היה לי חושך גדול שעשה לי את הקונטרה. כן? אז זאת אומרת, יש פה סדר. היה חושך גדול יותר מתמיד, אז זה גרם להתעוררות פנימיות המסירות נפש יותר מתמיד, ואז המשכה שהיא תוצאה של כל זה, המשכת אור עליון כזה גבוה למעלה מסדר השתל שלו. שם הוויה דלעילה. וכזה אור הוא מאיר גם את החושך. אני חושב שלא הסברתי מספיק מה זה מאיר את החושך, לא דוחה את החושך. אנחנו לא מכירים אור שמאיר את החושך, אנחנו מכירים אור שדוחה את החושך. אז גירשו את החושך, אבל החושך עצמו לא מאיר. והוויה יגיע חושקי, לא כתוב ידחה חושקי. החושך עצמו יתחיל להאיר. במקום שהיה חושך יתחיל להיות אור. זה נקרא התהפכה. מי יכול לגרום לזה? והוויה, בתוספת, שם הוויה דלעילה. או, אז עכשיו יהיה מובן. בחנוכת המקדש היו שבע נרות. איפה היה מקומה? בדרום. למה? כי האור שהאיר במקדש הוא לא בא על ידי מסירות נפש, הוא בא על ידי עבודה של תורה ומצוות. זה נקרא אור נורמלי, אור של סדר השתלשלות. אני לומד תורה, מקיים מצוות, בשקט, בנחת, נמשך, לכל מצווה יש את הצינור שלה, זה נקרא האור החוקי, הנורמלי. נו, אז אם מאיר אור כזה, אז איפה הוא מאיר? בדרום, בימין. בשמאל אין לו כוח להאיר, הוא לא יכול להיכנס לשמאל. זה כמו היום בימינו. אדם שהוא דתי רגיל, הוא יכול להיות ראש שיבה, ללמד בחורים, דתיים. אבל לך לקיבוצי השמאל, לך תהפוך אותם, זה לא בכוחי. אבל ככל שהאדם הוא צדיק יותר גדול, ומסירות נפש יותר גדול, ובעל תשובה יותר גדול, אז זה מתבטא בכך שיכול ללכת גם להפך הגמור ולהפוך אותו. אז זה מה שקרה אילו המנורה של המקדש הייתה בצפון, הוא אומר, היה יכול להיות מזה יניקה לחיצונים. זה היה לא טוב. כי היא בדרגה של שבע, היא לא יכולה להתמודד עם צפון, עם שמאל. שאין גנרות חנוכה שהן תוצאה מהמסירות נפש, שזה דרגה גבוהה מאוד, לכן זה שמונה. שמונה זה למעלה מהשתלשלות, אז זה יכול לתקן גם את קו השמאל. על פי המבואר שעל ידי המסירות נפש של מתתיהו ובניו המשיכו את האור שלמעלה מהשתלשלות, מה זה שם הוויה? למעלה מהשתלשלות, שם הוויה דלעילה. מי המשיך את זה? מתתיהו, על ידי המסירות נפש. מה היה המסירות נפש שלהם בדיוק? המלחמה, נכון? אז הוא אומר, אז יש לומר שגם שורש הנס דניצחון המלחמה הוא בהוויה דלעילה שלמעלה מהשתל שלו. עכשיו מקבלים פתאום היבט חדש. קודם איך אמרנו, ניצחון המלחמה זה דרגה הכי נמוכה. זה בא מחבדלת, ייחוד התתה. אחר כך יש דרגה יותר גבוהה, מציאת פח השמן, זה חפי. אגר יש שם הוויה דלעילה, הריבוי של השמן. אבל עכשיו, אחרי שניתחנו את העניין לפי עבודת האדם, מה גרם לזה שיומשך שם הוויה דלעילה כזה אור עליון? המסירות נפש של מתתיהו הבנה. איפה הייתה המסירות נפש? בשדה הקרב. אז זאת אומרת שבשורש, מי גרם לניצחון של שדה הקרב? זה קשור עם המסירות נפש שהביאה את האור של שם הוויה דלעילה. אז זה יוצר מצב מעניין, שגם הנס הכי פשוט והכי גשמי של הנס הצבאי, גם הוא יש לו קשר עם שם הוויה דלעילה. כי בזכותו התגלה המסירות נפש, שזה המשיך את שם הוויה דלעילה. אז אם ככה, אז למה אמרנו שרק הנס של הריבוי השמן הוא משם הוויה דלעילה, והוא התחיל מיום חבב? כן? מה שאין כן הנס של ניצחון המלחמה וגם הנס של מציאת פח השמן הם מדרגות נמוכות יותר שקשורות לסדר ההשתלשלות, אז סתירה. אז הוא אומר לו, בעצם כולם קשורים עם שם הוויה דלעילה. כולם, כל השלוש ניסים. רק מה, הנס הראשון והשני, זה שם הוויה דלעילה אמנם, אבל זה התלבש במסכה יותר נמוכה. מה שאין כן הנס הזה של ריבוי פח השמן, הוא בגלוי שם הוויה דלעילה, בלי התלבשויות, בלי לבושים. אני מקווה שכולם יודעים פה מה הפירוש התלבש. למשל, לדוגמה, ספר החוקים הבריטי, יכול להיות כתוב שם שניים אורזים בתלית יחלוקו, ולהבדיל בבבא מציע תורת השם אור אינסוף כתוב שניים אורזים בתלית יחלוקו. מה ההבדל? שם זה רק זה, פה זה אור אינסוף שהתחפש לשניים אורזים בתלית. זה נקרא התלבשות. זה מופיע אמנם בצורה יעני טבעית, אבל השורש הוא אור אינסוף. זה דבר גם פה. באמת השורש גם של הניצחון המלחמה וגם של מציאת פח השמן הוא גם משם הוויה דלעילה. למה? כי שלושת הניסים מתחברים בנקודה אחת, המסירות נפש של מתתיהו ובניו, והמסירות נפש הזאת מה היא המשיכה? אור אינסוף של הוויה דלעילה. אז אם כך, כל ההבדל הוא רק איך זה ירד לעולם. אז הנס של ניצחון ירד והתלבש 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 עד שהוא מופיע כאילו משהו טבעי, ייחוד התתה. לכן הוא מופיע בחבדלת. הנס השני לא התלבש כל כך מגושם, שם הוויה, אבל שם הוויה דלתתה. והנס השלישי, שם השם הוויה דלעילה נשאר כמו שהוא, בלי להתלבש בתחפושות. אז הוא ממש מסביר עכשיו, אם אצל החשמונאים התגלתה היחידה שבנפש, מסירות נפש זה יחידה שבנפש, יש כלל, מי שמתגלה אצלו יחידה שבנפש, זה כמו שם הוויה דלעילה. במקרה כזה הוא בכלל שם פס על העולם, כל העולם בכלל לא מציאות אצל אחד כזה. כשאתה עדיין במגבלות של הסרל, אז אפילו אם אתה מנצח, אבל אתה צריך להיאבק, אתה מפחד ואתה מתגבר, אבל אחד שמאיר אצלו יחידה שבנפש, מפקיר את כל החיים שלו, כאילו, תעשה לי מה שאתה רוצה, אני לא מפחד מאף אחד, כן? אז שאלת שאלה, אם אצלה מתגלה מסירות נפש, יחידה שבנפש, אז איך זה ייתכן שעדיין היו זקוקים למלחמה? בשלב ראשון אמרנו, היה כן מלחמה. אמרנו, זה ייחוד התתה. ייחוד התתה מתאים אם לא התגלה אצלי יחידה שבנפש. אבל אם התגלה מצד המסירות נפש, יחידה שבנפש, אז איך הם הרגישו בכלל שיש מנגד? לגבי יחידה שבנפש אין מנגדים, אין שום דבר. אז זה אומר דבר מאוד מעניין, וזה כנראה לא נספיק להסביר על רגל אחת, אבל ברמז. יש שני אופנים של גילוי היחידה. יש היחידה כמו שהיא בעצמותה מתגלית, ויש שהיא רק מקרינה לכוחות האחרים. הערה שלה. כשיהודי זוכה שהיחידה כמו שהיא בעצמותה מתגלית, אז באמת אין שום אויבים ואין שום דבר. העולם כולו אור. אבל ברגע שזה לא ממש כמו שהיא, אלא זה רק זיו, הערה של יחידה שבנפש, אז יש לזה השפעה, כי זה הערה של יחידה. אבל ההשפעה היא לא מושלמת, כי זה רק הערה ולא יותר. והוא מביא לזה דוגמה מאוד יפה. הוא אומר על הפסוק כי תצא למלחמה על אויביך, אז מוסבר בחסידות יש שלושה מצבים ביחס בין היהודי והיצר הרע. יש מצב שהוא כל כך קדוש שאין בכלל אויביך. איפה אויביך? מי מפריע בכלל? אין מפריע בכלל. זה אופן אחד. יש אופן שהוא מול אויביך, ממש יש יצר הרע, והיצר הרע הוא מאוד רציני, וממש צריכים ללכת איתו התנגשות חזיתית. ויש כי תצא למלחמה על אויביך. על אויביך אומר זה בא מהערה של היחידה שבנפש. אם בכלל אין גילו יחידה שבנפש, אז אתה צריך ללכת מול אויביך. האויב הוא מציאות, אתה לא יותר גדול ממנו, אתה והוא באותה רמה, אתם צריכים להתנגח, וההתנגשות היא חמורה. אם אתה ממש יחידה שבנפש כמו שהיא, אין בכלל אויביך. אבל אם יש גילוי של היחידה וזה רק הערה, אז אויביך יש, אבל אתה על אויביך. אז אותו דבר היה גם אצל החשמונאים. גילוי היחידה שלהם היה באופן כמו שהוא שייך להערה של כוחות הגלויים. ולכן גם האור שלמעלה מהשתלשלות שנמשך על ידי המסירות נפש שלהם, היה מלובש בטבע. לכן הוא היה מלובש בטבע. כי זה לא היה מסירות נפש כמו שהיא בעצמותה, אלא כמו שהיא שייכת לכוחות, הערה. אז לכן היא גם התלבשה באופן טבעי, במלחמה, בגיבורים ויד חלשים. ומה היה הנס? דרך אגב, פה הרב משחיל ככה משפט, שמעתי זה פעם מהרב, מאוד יפה. מילא, נס שגיבורים ביד חלשים זה נס. כי חלש לא יכול לנצח גיבור. על פי טבע, חלש, לא מנצח גיבור. מעטים, רבים ביד מעטים, זה נס. אבל תמאים ביד טהורים, איפה יש חוק טבע שהטמא חזק יותר מהטהור? בטבע, הרבה יותר חזק מהקצת. הגיבור יותר חזק מהחלש. אבל למשל, דתי חילוני או גוי יהודי, אז מה, איפה כתוב שמישהו מהם, יש איזה חוק טבע, מי מהם יתגבר? זה שני אנשים. אז אומר הרבי דבר פלא, באוי למה זה הגשמי? זה חוק טבע שהקליפה תמיד מנצחת. ואם זה לא קורה, זה נס. נכון? ולכן, אם בעולם הזה של היוון, פתאום רואים שהטהור מנצח, זה עצמו פיל לפלאים. למרות שעל פי שכל זה לא יצר להיות ככה. ממש, הטהור והטמא, מבחינת הכוח הם אותו דבר, מבחינת המספר הם אותו דבר. אבל יש כזה חוק טבע של דרך רשעים צלחה. זה אחד מחוקי הטבע. ואם פעם קורה שהצדיק מנצח, זה נס. אחר כך נמשך האור באופן נעלה יותר. זאת אומרת, שלב ראשון הוא נמשך מלובש בטבע, אז קרה הנס של כ"ד, ניצחון המלחמה. אחר כך הוא נמשך באופן נעלה יותר, שמצאו פח אחד חתום בחותמו של כהן גדול. מה זה מראה? מבחינה רוחנית. קודם היה מאבק. היה זולת, היו גויים, ואני נאבק איתם ומכריע אותם. זאת אומרת, יש מקום למציאות של העולם, ייחוד התתה. שהפח הוא חתום בחותמו של כהן גדול, מה זה אומר החותמו של כהן גדול? שאף אחד לא נגע פה. זאת אומרת, החותמו של כהן גדול נותן השראה כזאת, שפה התומה, לא רק שלא צריך ללחם איתה, היא לא יכולה אפילו לנגוע. כמו שפעם חשבתי רעיון, למה תחסידים שותים דווקא וודקה? חב"ד, דווקא וודקה. אחרים, או שלא שותים בכלל, שותים קוקה קולה, או יין, הרבה שותים יין. וודקה וחב"ד שותים וודקה. יש מעלה בוודקה על יין. יין, למרות שהוא משקה חשוב, עושים עליו על הגפן וזה, אבל יין, אם גוי ייגע בו, הוא נהיה יין נסך. משקו, כזה דרגה גבוהה, יכולים אלף גויים לנגוע בו. לא יכולים בכלל לתמר, לא יכולים לנגוע בכלל. התאומה שלהם לא מזיזה שם. על דרך זה, הפח של שמן שהוא חתום בחותמו של כהן גדול, זה אור כזה ששומר שלא יוכל לגשת לשמן הטהור, אפילו מציאות, אפילו רק נגיעה של מנגד לא יכול לגשת. מה זה מראה? איזה ייחודה? הילה. בפרט אומר הרבי, מי שיודע מה זה בפנימיות חותמו של כהן גדול, אנחנו דיברנו באופן פשוט, ש כהן גדול, שם שם פלומבה וראו שאף אחד לא נגע. אבל ברוחניות, מה כתוב בחסידות? כהן זה מידת החסד, לוי זה גבורה. אז אם כהן סתם זה חסד, מה זה כהן גדול? רב חסד. רב חסד. איפה זה רב חסד? היו"ד גימל המידות שהם בכתר. זה נקרא חתום בחותמו של כהן גדול. היה על הפח שמירה של אור אין סוף מהכתר. כהן גדול. כן, זה חתום, סגור. אז זה כבר דרגה יותר גבוהה. אבל גם הנס הזה היה מלובש בלבושי הטבע. למה? כי מצאו את הפח. מי מצא? בני אדם מצאו. נכון, זה היה בהסתברות נמוכה. אבל מישהו מצא את זה. זה ב... בדרך הטבע. אחר כך באו לדרגת נס יותר גבוהה, שזה כבר בלי מגע יד אדם. זה שהשמן התרבה, זה לא שבא מישהו ועשה משהו, זה לגמרי בידי שמיים, לגמרי מחוץ לדרך הטבע. טוב, אני מדלג פה ואני מסיים. איי, אז למה לא עשו, הייתה לנו שאלה בהתחלת המאמר, אז למה לא עשו איזה פרט בחנוכה, איזה לביבה מיוחדת או משהו, מהיום השני והלאה, כדי לרמז שמיום זה,
הנס.
לא סתם נס, הנס בדרגה הכי גבוהה, הרי מה שקרה בחף דלת ובחף ה' זה לא דומה בכלל למה שקרה בחביו, שפתאום ממש למעלה מהטבע נהיה שמן קצת, נהיה פתאום הרבה. למה לא עשו איזה משהו לכבוד זה? אז הוא אומר, כי יום חבב, מה אמרנו? זה מסמל שם הוויה דלעילה. זו דרגה מאוד גבוהה. אז הוא אומר, שמה זה היה חד פעמי. מתי עושים קביעות לדורות? כאשר הדבר הזה חוזר כל שנה. למשל, המשכת ייחוד התתא ביום מסוים, אז תמיד שבא היום הזה יימשך ייחוד התתא. המשכת ייחוד העילה ביום מסוים, אז תמיד שיבוא היום הזה עוד פעם יהיה ייחוד העילה. אבל הדרגה הגבוהה הזאת של חבב היא הייתה אז חד פעמית. אנחנו עדיין לא בדרגה שיכולים כל שנה לקלוט את הגילוי הזה של שם הוויה דלעילה. למה? עיקר הגילוי של זה יהיה לעתיד לבוא. לעתיד לבוא יהיה כינור של ימות המשיח שמונה נימים. מה זה כינור? נר חבב. נר חבב. זה הכינור של העתיד לבוא. זה היום לא יכולים. מה שאין כמבית המקדש היא רק הגילוי של שם הוויה דלטטה. לכן היה כינור של בית המקדש שבע נימים. גם בבית המקדש היה כינור. נר חבב. חבב זה הוויה. נר הוויה. אבל איזה? של שבע. שם הוויה דלטטה. לעתיד לבוא יהיה נר חבב, נר של הוויה, אבל של שמונה, של אילה. והגילוי הזה היה באותה שנה רק לפי שעה, ולכן לא קבעו בו משהו לדורות. הוא מסיים הרבי, ויהי רצון שיקוים בנו עניין זה, דעמדת להם בעת צרתם. שזה הולך לא רק על חנוכה, הוא אומר. עת צרתם, הצרה הכי גדולה של עם ישראל, מה היא? הגלות. הגם שעברו כבר כל השמדות, ולא יהיו עוד, ולא תקום פעמיים צרה. ודי כבר מה שעברנו עד עכשיו, ועכשיו הכל יהיה בטוב. אבל אדרה בעוד בזמן הגלות התקיים בכל אחד והיו מלאכים אומנייך ושרותיהם מניקותייך. ובפרט שהמלכות עוזרת לישראל בעסק התורה והמצוות, וגם כשנדמה שיש איזה בלבול, הרי הולכים בדרכו של אברהם אבינו, היהודי הראשון, שבירותו נהר המעכבו מלקיים ציווי השם, כשהוא הלך לעקידה, אז הוא לא אמר, אוי, איך אני אעבור, נהר? הוא כאילו עמד בתוקף ולא התפעל והמשיך ללכת בתוך הנהר, כאילו אינו. ומה אז קרה? נתגלה שלא היה לזה שום מציאות, אלא הוא דמיון בלבד. מכל מקום המצב של הגלות הוא צרה, והבקשה היא שבקרוב ממש יהיה עמדת עליהם בעת צרתה. וכיוון שבכל צרתם לא צר, גם לקדוש ברוך הוא, הרי בוודאי שבקרוב ממש מוציא הקדוש ברוך הוא את ישראל מהגלות, כמו שכתוב, ושב הווה אלוקיך את שבותך, וישיב לא נאמר, אלא ושב, הוא גם ישוב איתך, ועד שבאים להודות ולהלל לשמך הגדול, והדליקו נרות בחצרות קודשך, בבית המקדש השלישי, מקדש עדני כוננו ידיך.